דרך החיים כ"ו אדר יום שישי.
משנה ז', רבי שמעון אומר, איך גורסים רבי יעקב אומר, המהלך בדרך והוא שונה, הוא מפסיק משנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מעלה עליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו או התחייב בנפשו. מהלך בדרך, סדר המשנה הזאת כאן, לפני שאמר לפני זה שהשם יתברך עם האדם, כאשר הוא שונה במה אמר תן לו משלו, כי אתה ושלך שלו אחר זה, כמו שבארנו למעלה. ולגודל החיבור שהשם נדבר עם האדם השונה, כיוון שכל כך האדם שונה תורה, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, לכן ההולך בדרך יחידי ושונה, זאת אומרת שהוא בקשר בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, מה אתה מפסיק? מפסיק מהדבקות, ואומר מה נאי זה, מה נאי לן זה, שהוא פורש מן התורה. לפרוש מהתורה זה פורש ממישהו עמו, לפרוש מהקדוש ברוך הוא כאשר הוא שונה. כמו שאדם, אם הוא עומד לפני מלך ומדבר עם מלך, עובר שם אדם, הוא פתאום מפסיק את השיחה עם המלך, מדבר עם אותו אדם אחר, פורש מהמלך שלא רוצה להיות עמו, ובוודאי נגד המלך. וזהו דבר זה גם כן, ושזה מעלה וכתוב כאילו מתחייב בנפשו. כי עושה דבר נגד המלך מתחייב בנפשו, שכך הוא עניין המורד ומלכות שהוא חייב מיתה. אז קודם כל, רובד ראשון של המשנה, אומר המהר"ל, יש פה מרידה במלכות. רובד שני, ועוד, כאשר האדם שונה, הנה עומד מדרגה שכלית, זאת אומרת הוא שייך לעולם הרוחני שמעל החומר, שייך לדבקות ברוח, והרוח אין במוות, הרוח זה הנצח, הרוח זה הקדושה. וכאשר הוא פורש מזה, מביא אליו מיטה, כי הפרישה מהרוח, פרישה מהחיים הרוחניים, זה חזרה לעולם החומר, חזרה למציאות שיש בה חידלון ומוות. עבר זה מי שעוסק בתורה, לפי גודל מדרגתו השכלית שהוא דבק בה, אין שולט בו העדר כלל. כן, אז כאדם ממש ממש דבק בתורה, והוא שייך כולו לעולם הרוחני, אז החומר לא נמצא בטל אצלו, ולכן הוא לא שייך למוות. כמו שמסופר על דוד המלך ועל עוד אנשים שאין מלאך המוות יכל לשלוט בהם, כשהם לא פס יקפורים מגרסה, דוד המלך או אצל רב מלחמני, כמה מקומות. כל זה מפני כי השכל יש לו מציאות גמור, ואם דבק מדרגה הזאת אין שולט בו העדר שדבק בחומר. הפך זה הפורש מזה מדחה מציאותו. דברים אלו ברורים מאוד. אמר מעלה עליו כתוב, ולא אמר מתחייב בנפשו. למה לא כתוב מפורש מתחייב בנפשו? אלא מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מה לשון כזאת עקיפה? ועוד שאמר למה מעלה עליו כתוב, איפה כתוב? איזה כתוב? לא מדובר. איזה כתוב מעלה? פירוש זה נכון בסמוך. בסמוך אמר השוכח דבר משנתו מעליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו. שם מביא פסוק מפורש, וראיה לזה. זה המשנה הבאה, שם כתוב במפורש, ישמר לך ושמור נפשך פן תשכח מאוד. ודאי הטעם כמו שבהרנו, כי כל הפורש מדבר אחד מתנגד להפך על אותו דבר שהוא פורש ממנו. ואם לא היה מתנגד על אותו דבר, לא היה פורש, כי דברים ששייכים זה לזה, אין אחד פורש מן האחד, והדומה יואב את הדומה. ואם התורה היא שכלית, הוא עולם הרוח, ויש לה שכל מציאות גמור, ואין דבק בו העדר, ולכן התורה נקראת חייך ואורך ימיך. אם אתה פורש מן התורה, זאת אומרת, אתה מתנגד לתורה. אחרת למה אתה פורש? הרי אם יש אהבה, אז כשיש אהבה חזקה, אז לא מחפשים להיבדל זה מזה. המתנגד אל החיים, מתחייב בנפשו. וכך אמר מעליו כתוב כי מתחייב בנפשו. והיינו, הכתוב, אותו כתוב של משנה ח' שאומר שמי ששוכח דבר מתלמודו, שגם שם פורש מן התורה, כמו שכתוב, ושם לך לשמור נפשך, כמו ששכחת התורה יש, היא בעצם על זה נאמר ישמר לך, כי זה עניין של נפשך ושמור נפשך מאוד, אותו דבר, מי שהולך בדרך ושונה, גם הוא בעצם שייך לאותה עניין, כי הוא בעצם מתנתק מהדבקות בקדוש ברוך הוא, הדבקות בעולם הרוחני. מי שאומר מה נאמיר זה, מה נאילן זה, הוא פורש מן התורה, ואף על גב שהוא לא כיוון לפרוש מן התורה, הוא רק פגש באיזה דבר, אבל מינה שזה לא נקרא פרישה מן התורה, כי פרישה זה שמי שמתכוון לפרוש, וזה סתם, הוא פגע, ברא איזה עץ יפה, אז הוא מסתכל עליו. לא עם בעיה מנה אילן זה, כי סתם אילן אינו פוגע בו לגמרי, כי הוא עומד תוך השדה רחוק מן האדם. אלא אפילו הוא אומר, מנה אין ניר זה, שאדם הולך אצל הניר, למה מינה כי גבנה לא נקרא זה פרישה מן התורה? כי זה בדרך, אני פשוט הולך, ונתקלתי בניר, של פרישה לשוכח דבר משנתו, אני חייב עד שיסרם מליבו. כך כאמר, שאפילו אחי זה נקרא פרישה, כי לא היית צריך לומר, הבעיה זה האומר, ככה מדויק במערה. שאם אתה רואה ניר, בסדר, אבל למה אתה אומר, פסקת בעצם דיבור, באמצע דברי תורה אתה אומר משהו אחר, זאת פרישה שלא הייתה מחויבת, גם אם אתה רואה ניר נאה, בסדר, אתה יכול לראות ניר נאה, למה אתה מדבר, לכך נקד גם המהלך בדרך, אף אגב שאין חילוק כבין מה זה משנה אם אני הלך או לא מהלך, אלא בא לחדש, שמועין, אף אגב שפגע בי הליכתו, לא התכוונתי ללכת לשם, תוך כדי הליכה נתקלתי בזה, אבל מן הכמן שפגע בלו דברים זה לא נקרא פרישה, אפילו אחי זה נקרא פרישה. יש לפרש עוד פירוש שהדרך זה מצד הסכנה, כל דרכים בחזקת סכנה, וודאי אם לא הולך בדרך, אבל גם שהוא פורש לשעה, הוא חוזר על תלמודו, דבר זה שפורש מן התורה לשעה זה לא נקרא פרישה, כי הוא מיד מתקרב חזרה אל התורה, ובדרך שבחזקת סכנה, אז עוד יותר צריכים דבקות בתורה ודבקות בלכתיכה בדרך, יש יותר פגעים, והפגע הוא יכול להיות רגע אחד של חוסר רענות, כבר יש פגע, לכן דווקא בדרך בתורה, ודווקא בדרך צריך יותר להקפיד על שקידת התורה, שיש פורש, יש לחוש מן הפגעים, וזה כן המתחייב בנפשו, מצד הדרך הוא מתחייב בנפשו, אז זה פירוש שלישי להתחייב בנפשו מצד הדרך. אז ראינו פירוש אחד שהוא הולך נגד המלך, פירוש אחד שהוא הולך מתנגד לתורה, זאת אומרת התורה היא החיים, כשאתה עוזב את התורה אתה עוזב את החיים הרוחניים, ושלוש אלא שאתה בדרך אתה בסכנה, ואם אתה עוזב את התורה אתה בסכנה בגלל הדרך. דומה, כן. רבי דוסטאי בר ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעליו כתוב כאילו מתחייב בנפשו, שאמר רק ישמר לקחו שמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, זאת אומרת הוא שוכח, לא כי הוא לא מנסה, לא מנסה לחזור, אבל זה דברים קשים, קשה לזכור עם כל הרצון הטוב, אתה מול אמר פן אסור מלומך כל מחייך, אינו מתחייב עד שישב יסירם מליבו. נדבר לך עניין זה כי הפרישה מדבר אחד מורה על הפורש, שהוא ההפך על הדבר, אם אתה פורש ממשהו, סימן שאתה כבר לא אוהב אותו, אתה כבר לא נחמד לך איתו, כמו שאדם פורש, כמו שבורח ופורש האש מן המים, כי האש הפך המים, כי התורה היא שכלית, ויש על השכל מציאות שהוא קיים ביותר, העולם הרוחני הוא הדבר הקיים, הוא הדבר הנצחי, הוא הישות, לא כמו החומר שאין לו מציאות גמור, ודבק בחומר העדר, כאשר פירש מרבה מאוד. יש הפורש מדבר הוא הפקיע לו, לכך הפורש מן התורה הוא הפך המציאות, שאין מציאות יותר רק אל התורה, לפיכך השוכח דבר אחד מתלמודו מתחייב בנפשו. ויש להקשות שאמר בתחילה יכול אפילו תקפה עליו משנתו, משהו שלא בא למעט רק תקפה עליו משנתו, לא להיות תקפה עליו משנתו, אבל הוא לא נזר לחזור משנתו, אז לכאורה פשיטה דעה ובכלל שוכח דבר אחד משנתו וזה לא בסדר, אם אדם לא עושה חזרות אז לכאורה על זה נאמר שהוא לא בסדר, שהוא חייב. מצד שני בסיפה כתוב שמטר מתחייב בנפשו רק אם יסירה מליבו, זאת אומרת שהוא ממש עוקר את התורה מליבו, אז לכאורה יש פה סתירה בתוך המשנה, מה נדרש מאיתנו, האם האדם כבר בזה שהוא לא עושה חזרות מתחייב בנפשו או רק כאשר הוא ממש עוקר את התורה מליבו? אין זה קשה, דרך פירושו, יכול אפילו תקפה עליו משנתו, כלומר שיש לנו לומר דקרה בכל עניין, ראיתי אומר שהפסוק מדבר אפילו בשוכח, כל מי ששוכח דבר משנתו כבר מתחייב בנפשו, לכן אמר יכול אפילו תקפה משנתו דקרה לי בכל עניין, לא שכח לומר דקרה לי רגשו מסירה דברים, ובוודאי בלא מיעוט קרא העירי בכל, אפילו תקפה למשנתו, זה עשרה לא כתיב. ודאי, הפסוק לא מדבר לא רק בעשרה. זה לא, גם סתם. בסוף אמר, אינו חייב עד שסירם אלובו. כלומר, כיוון שכתוב פן יסור, הוא לא אבל אומר רק פן תשכח. למה כתוב פן יסור? היה מספיק לומר פן תשכח, אלא בא ללמד שאינו חייב רק שיסירם אלובו. וגם שאנשון יסור, הוא לא משמע שיסירם בכוח. אלא שיסור הוא האדם יסור מעצמם, שלא כתיב פן תסירם. מקום כך פירושו. פן יסור על ידי מסיר דיינו האדם. אז אם כן, המדויק במשנה, בפסוקים, שרק כאשר אדם מסיר, רק אז מתחייב בנפשו. ועד לא כתיב פן תסירם, דבר מחמה שמסיר אותם בכוונה, זה אינו. דיין יושב ומפנה ליבו לבטל אחד מתאב שלא כיוון להסירם. לכך אמרו עד שישב וסירים מליבו ולא אמרת שיסירים מליבו, דענו שפולה אל הבטלה בלבד ולא שצריך לכוון אל העשר. לכן זאת אומרת ישב ויסירים מליבו, הכוונה ישל, כלומר בטלה, וזה יגרום שיסירים מליבו. זאת אומרת לפי זה בטלנות היא גם מתחייב בנפשו. אז אם אדם לא עושה חזרות אבל הוא לא מתבטל, אז זה לא נקרא שהוא מתחייב בנפשו. זה באמת לא בסדר, אבל זה לא מתחייב בנפשו. מתחייב בנפשו זה שאדם מתבטל, נמצא בבטלה. הבטלה היא בעצם נחשבת כמו עשרה מליבו, ולכן הוא מתחייב על זה בנפשו. רבי חנינה בן דוסה אומר, יש פה עכשיו כמה מימרות של רבי חנינה בן דוסה. כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. זה הממרה הראשונה שלו. מה שאמר יראת חטאו, והרי הלא אינו חוטא, למה אמר חטאו? זאת אומרת, יראת חטאו, אז זה חטאו של מי? אתה צריך להיות, אתה אומר שהוא לא חוטא, אז אין לו חטא, אז מה זה חטאו? אתה צריך להיות כל שיש לו יראת חטא, מפחד מהחטא, נכון? קודמת למעשר. לא קשה. כי כל האדם חוטא. אין דבר כזה. אדם אין צדיק ולא שעתו ולא יחטא. אלא שכל שירת חטאו, הכוונה שהוא מוכן נעירה מהחטא, קודמת למעשה. בא לומר כי מפני שידע האדם כי אינו בלא חטא, לכך הוא ירא שלא יחטא. דבר זה קודם למעשה. הוא מקשים, זה משמע, דווקא שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אבל אם רת חטאו וחוכמתו ביחד, הם אצלו, ואין אחד קודם, אז מה, אין חוכמתו מתקיימת כלל? זאת אומרת, צריך שהעירה תקדם. אילו בסיפה כתוב, כל שאין עירת חטאו קודמת לחוכמתו, אין חוכמתו מתקיימת. אבל אם שניהם ביחד, ואין אחד קודם, משמע שזה בסדר, חוכמתו מתקיימת. ועוד קשיא, הרב סמוך, אם אמר אין חוכמה, אין עירה, אם אין כן, איך אפשר לומר שחוכמתו קודמת לעירתו? הרי אתה אומר, שאם אין חוכמה, אין עירה. אז זה ברור. שחוכמתו לא יכולה לקדום לירתו, וכל זה לא קשה. בוודאי אם אין יראת חטא קודמת לחוכמתו, ודאי חוכמתו מתקיימת לגמרי. ואם חוכמתו קודמת לירת חטא, אין חוכמתו מתקיימת כלל. ואם שניהם באים ביחד, מתקיימת חוכמתו אבל לא מתקיימת לגמרי. כך אמר הלומד פירוש, אם יראת חטא קודמת לחוכמתו שהתחיל ביראה, השאלה הייתה בחוכמה, וכאשר הוא החכים, אז היה רחת לגמרי. לפני שהוא ידע את התורה, כבר הייתה לו יראת השם. אחר כך כל ההחכמה היא בשביל לדעת היטב היטב מה בדיוק המצוות, מה החוקים, המשפטים. מה שנאמר על חכם, חכם הוא שומר, שואל מה כל המצוות. יש לו כבר יראה, הוא רוצה לדעת את כל הפרטים. מה שאמר הכל שחוכמתו קודמת ליראתו, שהתחיל בחוכמה לפני שהוא יראה חטא. אבל גם שאם אין חוכמה אין יראה, ואם אין יראה אין חוכמה. אז לכאורה איך הוא יכול לראות ירא אם אין לו חוכמה? הכוונה, כמו שכתוב שאם היא נראה אין חוכמה גמורה, אין חוכמה נראה גמורה. הכוונה להגיע לסוף החוכמה ולסוף העירה, אי אפשר זה לא זה. אבל שלא תמצא עירה מה? אפשר גם עירה בלי חוכמה. לא תמצא חוכמה מה? אפשר קצת חוכמה גם בלי עירה. לכן אמר כל שחוכמתו קודמת לעירתו שהתחיל בחוכמה ועדיין בלי עירה, זה מורה כי העירה אצלו, כי החוכמה אצלו עיקר, העירה תפילה לחוכמה. אז החוכמה לא מתקיימת, כי עיקר הדבר צריך שיהיה קודם העירה. העיקר של כל החוכמה היא העירה. על ידי העירה מתקיימת החוכמה, וזולת זו אין החוכמה מתקיימת. אז מה אם כן, מה שרבי חנן בא להדגיש, שזה הדבר המרכזי צריך להיות, הרצון ליישם, לבצע, להקפיד. אם אדם לומד ואין לו בכלל מין רצון לקיים את מה שהוא לומד, או אין לו בכלל רצון, אחריות, שהדברים יתממשו בחיים, אז אין טעם בכל הלימוד. כל המטרה של מה שאנחנו לומדים זה בשביל לחיות, כי חכם בגמטריה חיים. זאת אומרת שכל מטרת החוכמה זה בשביל לחיות אותה, כמו שנאמר וקוהלת, החוכמה תחיה את בעליה. כל המטרה היא לחיות. אם החוכמה היא לא בשביל לחיות אותה, אז זה סתם, זה מיותר לגמרי, אין שום משמעות לדבר הזה. זה כמו מחשב, מחשב גם יש לו חוכמה, יש לו חוכמה יותר ממך, אז מה, בשביל מה אתה לומד? תלך למחשב כבר. אלא ודאי שכל המטרה של החוכמה זה לחיות את הדברים, שזה יראה. כמו שאמרו במסכת שבת, קיום החוכמה תלוי ביראה. כלומר, שם אומרת שכל החוכמה משולה לתבועה, והיראה משולה לאוצר. אמונה תיתן חוסר לשעות חוכמה ודעת. כשמחסים אדם לדין, נורים נוסעת ומתת האמונה, כבטתים לתורה, סתיה בריבה וכו'. אם יראת השם מוצרו, אין, היא לא, לא. משל, לאדם שאמר לשלוחו, עלה לחיתים לגג, אלא לו, אמר לי, מרבת במקבחום תין. אמר לו, לא, מוטב שלא העלית. כי החוכמה אין לה קיום. היא לא מצד השם בך שהוא העילה. לפי גודל מדרגת החוכמה, אין קיום אלא אצל האדם, שהוא בעל גוף, רק מצד השם בך שהוא העילה. כאשר אדם יראה שמיים, האדם עלול אל השם יתבך לגמרי. כאשר הוא לא לשם בך שהוא העילה, הנה של העילה עלול קיום מצד עילתו. לפיכך, כאשר אדם יראה שמיים, נחשב האדם עלול אל העילה, ואז חוכמתו יש לה קיום מצד עילתו, הוא השם יתבך אשר מקיים הכל. אמרה לו, תסביר שהחוכמה היא בעצם דבר מאוד רוחני. חוכמת התורה היא דבר מאוד מופשט. מה פתאום, איזה הווה אמינא שאנחנו נצליח להכיל בקרבנו ולאחוז את החוכמה האלוקית. אלא רק מצד ההתבטלות שלנו אל הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן התורה והוא מלמד תורה לעמו ישראל. והשם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. כמו שמעריך המהר"ל בנושא בהקדמה לתפארת ישראל, שכל התורה זה גם את השם. אנחנו מצד עצמנו לא היינו מסוגלים לגעת ולאחוז בתורה, כי השכל שלנו דל אנושי. איך אנחנו נוכל להבין בכלל, להשכיל? אלא שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו תורה. אז אם אתה ירא, כלומר מתבטל לריבונו של עולם, אז הוא נותן לך, מלמד אותך תורה.
מה? הלוואי אותי עזר ותורתי שמר בו, ולא תורתי למדו. למדו בלי שמר בו, אז זה לא...
לא לוקח. עזר דכתיב, כן.
זה בא לידי ביטוי אצל אחד כמו רבי חנן בן דוסה.
מה זאת אומרת?
בסוף כל אחד אומר דברים כי...
זה כתוב שרבי חנן בן דוסה היה איש גדול המעשים, הוא היה איש... מי שמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה. נכון, ככה משנה בסוטה. זהו כולו איש חיים. נכון, הוא היה איש מופת. כעבד לפני המלך. כמו שכתוב, ראשית חוכמה, יראת השם. זאת אומרת, מה הראשית? מה השורש שמקיים את החוכמה? היראה, אבל אם אין יראת שמיים, לא? כי אין חיכום קיום אל החוכמה, אלא רק מצד הקשר בעילה התברך. אז אם זה חוכמה אנושית, טוב, אבל חוכמה אלוקית, איך תגיע אליה, איך תאחוז בה בלי עירה? יותר מזה, אי אפשר שיקיום אל החוכמה בפרט רק מצד השם. והרבה דבר מקומות הרבה, כי על ידי החוכמה יש דבקות אל האדם בו התברך, והחוכמה היא התורה בפרט, כמו אמצעי בין השם דבר חוכמה עם האדם, ודבקות האדם בו התברך, ולדעת התורה, התבר זה למעלה כדבקות תלמידי חכמים בו התברך, שאומרים שאי אפשר לדבק בשכינה, לדבק בחכמים, ואף כאילו דבק בשכינה. תראה מזה, כי החוכמה היא עם השם יתברך, עד שנחשב השם יתברך יסוד בעיקר אל החוכמה, והוא יתברך בית החוכמה. כמו שהיסוד מקבל את הבניין, כך השם יתברך הוא עיקר ביסוד, מקבל החוכמה. אם יש לך שורש בעליונים, שורש בתוכן האלוקי, ביראת שמיים, יש לך יסוד, יש לך נקודת אחיזה, שמתוכה אפשר לבנות את כל החוכמה, זה יראת שמיים. ידברך על בירור הגמור, מה שאמרו כאן, כל יראת חטא קודמת חומתו, חטא מתקיימת, כאשר יראת חטא קודמת, אם כן, העיקר הוא יראת החטא. יראת השם זה היסוד, ואז מתקיימת החומה, כי יראת החטא היסוד והקיום. כאשר יראה השמיים, האדם הוא עלול לשם בך שהוא עילתו, בעילה מקוים הכל. בפרט החוכמה, שהחוכמה שווה אל השוין בה, לדבק בו ידבר, שם מקומה ושם היא חוזרת. אנחנו חוזרים כל הדברים לקומה ולסוד שלהם. אין המידע על החוכמה רק בו יתברך, כאשר יש כאן עיקר שורש, זה יראת שמיים שעליו נבנית החוכמה. אבל כאשר חוכמתו קודמת ליראתו, הרי החוכמה היא היסוד לעירה. אם החוכמה קודמת, החוכמה הביאה לעירה, אף שהחוכמה הביאה אותו לעירה, נו, כי אי אפשר מי שיש בו חוכמה שלא יראה שאין ברך אחר שבו חוכמה, אבל אין כאן עירה גמורה שנקרא יראה שמיים. כאן שהחוכמה היא סיבה לעירה, הנה החוכמה היא יסוד שנבנה עליו העירה, וראוי שהיה העירה היסוד לחוכמה. זה דומה כמי שבונה יסוד תחילה, אחר כך בונה על יסוד כמו שראוי, אם הוא קיים בנקה ראוי. אבל אם חוכמתו קודמת, דומה למי שהוא בונה בית בלי יסודות. אין הדבר הזה קיום כלל. לכך אמר, אין חוכמתו מתקיימת, זאת אומרת שאין לזה אחיזה באמת בעולם הרוחני, והדבר הזה מבואר למי שיש בו חוכמה. היה צריך להיות דבר מבואר למי שיש בו עירה.
אם השקעה פה יש למי שזה העירה, שהחוכמה כדי כדי לצורך את העירה,
אני לא שומע,
העיקר פה זה העירה בעצם.
כן, זה היסוד, זה השורש.
אתה אומר שאולי כל הלימודים אחרי זה, למה כאילו כל כך לגוון או לכל מיני סוגי לימוד, כאילו שתגיד לימוד תורה, אתה אומר שעיקר שיש לך את מה שיביא לעירה וזהו, לא?
כן, אז א', הרבה פעמים אנחנו מלאים עירה, אנחנו לא יודעים מה רצון השם. אדם מלא עירה, הוא אומר, אני רוצה לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני לא יודע. יש לזה הרבה הרבה חוכמה. זה דבר אחד. דבר שני, זה ש לפעמים העירה עצמה, זאת אומרת, ההתבטלות עצמה של האדם לריבונו של עולם, צריך לחזק אותה, לבנות אותה, לאשש אותה, שהיא תהיה מלאה הזדהות, מלאה התלהבות, מלאה שייכות נפשית. באותה פעמים החוכמה באה לעזור לעצם העירה. העירה עצמה תהיה מבוססת, חזקה ונחושה. טוב, בהצלחה, בשורות טובות. Thank you.